הטענה הייתה שבניגוד לצורת החשיבה המקובלת במערכות משפט רגילות, ששם אנחנו מדברים על בעלות, אנחנו מתכוונים לאוסף של זכויות. בהקשר ההלכתי, הבעלות היא קודם כל מצב מטאפיזי שממנו נגזרות זכויות. כשהמצב המטאפיזי הזה יש לו השלכות מעבר לזכויות משפטיות, ראינו שליטת בעמתו, ראינו תשלומים על ממונו שמזיק, היום אני טיפה אדבר על זה יותר, ובסוף ראינו גם שהמצב המטאפיזי הזה, לפחות רואים בהלכה איזושהי התייחסות שהוא סוג של ישות מטאפיזית. אפשר לדבר על איזושהי זיקה מטאפיזית בינינו לבין חפץ, לאו דווקא במונחים של, של ישות מטאפיזית. אבל הטענה, בגלל ההפכים שאני רב שמעון שקופ, אמרתי שיחסי היפוך קיימים בין תכונות אבל לא בין עצמים. אז כשאומרים שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, כנראה שרואים את זה כאילו שיש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה, זאת אומרת איזשהו שני ישים כביכול שרובצים עליה. והזכרתי גם את רבי שלמה פישר שהוא מדבר אפילו שהחלות מרחפת, כשעושים תנאי אז שהחלות היא מרחפת, וכשהתנאי מתקיים אז החלות נוחתת על, על החפץ, יש גם מלאך משחית, זאת אומרת זה משהו שעוצר את החלות למעלה, זה לא נותן לה לנחות למטה, ואז אם, אם התנאי מתקיים אז המלאך הזה מושמד, החלות יכולה לנחות. עכשיו זה נשמע כזה הגדרות מוזרות, מיסטיות כאלה, אבל הוא מראה את זה אני חושב בצורה די משכנעת מתוך השלכות הלכתיות. זאת אומרת הוא חושב שזה קטע מעניין שם. זה עד שם פחות או יותר הגענו. כשהתחלתי בשיעור הקודם אז זה היה אחרי איזה חידה, כן, ששאלתי בסוף השיעור שלפניו איך יכול להיות שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה בו זמנית. אז אני רק אעיר על זה משהו שכבר דיברנו עליו בעבר. הרבה פעמים ישנה איזושהי תחושה שאם אנחנו עוסקים בעניינים דתיים, כן, באלוקות, אז אנחנו פטורים אולה של הלוגיקה. זאת אומרת, בסדר, יש סתירה, הכל בסדר, אנחנו מעל זה, אנחנו לא יודע, כל מיני אמירות עמוקות, עמומות כאלה שנשמעות לפעמים מאוד עמוקות, אבל לדעתי הן מטרתן מהתחמקות מהתמודדות עם הבעיה. שאתה חי עם הניגודים ואחדות הניגודים וקופץ על החלל הפנוי ואני לא יודע מה, כל מיני אמירות מן הסוג הזה שתמיד נשמעות לאנשים נורא עמוקות מאיזושהי סיבה. בעיני זה פשוט מבטא איזשהו סוג של בלבול מוח. זאת אומרת, אוסף של מילים שלא אומר כלום ובמובן מסוים מבטא עצלות. אז במקום לחשוב על העניין ולנסות להציע לו פתרון, אז אנחנו מעל, לא יודע מה, מגלגל עיניים לשמיים. פתרון, למשל, זה מהסוג שדיברתי עליו קודם. זאת אומרת, שנבין שבעצם בתשתית מתייחסים לחלויות כישים ולא כתכונות, ואז נדמה לי שפתאום זה נראה לגמרי בסדר להיות גם אשת איש וגם גרושה. אז אני חושב שהרבה פעמים, וזה דיברתי גם על המינוח של עולם הישיבות, נגיד, או ישיבות חרדיות, אז אמרתי שבישיבות חרדיות משתמשים נכון במונח חלות. אבל אני חושב שאנשים לא שואלים את עצמם, אני יודע, דיברתי עם אנשים, לא שואלים את עצמם בעצם את מה זה בדיוק החלות. זאת אומרת, לא מגדירים לעצמם שחלות יש ולא תכונה. אבל יש אינטואיציה נכונה איך משתמשים בזה. זאת אומרת, אני כן חושב שאנשים מבינים את הדבר הזה גם בלי להמשיג אותו ולהגביר אותו בצורה ברורה. יש איזה חיסרון ויש איזה יתרון לגישה הטבעית, הפשוטה, האינטואיטיבית. במובן מסוים זה כמו דיבור בשפה, כן, דיבור בשפה, שמי שלומד את השפה בבית, אז הוא מדבר נכון, לא צריך את הכללים ואת ההגדרות ואת לעזור לו לדבר. אבל מצד שני, אני חושב שאחרי שחושבים על זה ומגדירים, זה בכל זאת מאיר את העניין באור נוסף. זאת אומרת, אתה מבין למה בעצם את התחושות האלה שיש לך באופן אינטואיטיבי, אתה פתאום מבין יותר טוב. כמו בשפה, אחרי שמגדירים את הכללים, אתה פתאום רואה שהאינטואיציות הלשוניות שלך הן מתבהרות. זאת אומרת, אתה מבין איפה ליישם, איך ליישם, מה בעצם אתה עושה פה, למה זה ככה וזה ככה. למרות שגם באופן טבעי לא תטעה הרבה פעמים. אבל עדיין ההמשגה וההגדרה עוזרת להגדיר דברים. לכן, אלה שמתחמקים מלהתמודד עם שאלות, הרבה פעמים זה לא שהם נמצאים בבעיה והם סתם מטטים אותם מתחת לשטיח. הם חשים נכון, זאת אומרת, מדובר באנשים שמבינים שאין פה בעיה אמיתית. זאת אומרת, יש להם איזושהי אינטואיציה מאוד חזקה שזה ברור, הכל בסדר, רק כשאתה מציב לפעמים את ההגדרה, זה תוקע. זאת אומרת, אתה לא יודע מה עושים, טוב, אז אנחנו חיים בסתירות, ואז מתחילים כל החצירות, כל הסיסמאות האלה. זאת אומרת, אבל אני חושב שהרבה פעמים זה בנוי כן על איזושהי תחושה אינטואיטיבית שאני כן מבין את זה. זאת אומרת, משהו בשאלה פה דפוק. אני לא יודע לענות עליה, אבל משהו דפוק. הרבה פעמים זה, שאלו אותי כבר לא מעט אנשים, מה עושים במצב שבו מישהו שואל שאלה, אין לך תשובה, אבל ברור לך שהוא טועה. אתה מבין שהוא טועה, אבל אתה לא מוצא שום בג, זה נראה לגמרי נכון. זה הרבה פעמים המושג פרדוקס. המושג פרדוקס זה בעצם אתה מציג, דיברנו פעם על פלפול, אתה מציג טיעון שנראה טוב, משכנע, ברמה הלוגית, אבל המסקנה שלו לא נכונה. זה בעצם פרדוקס, זה פרדוקס מעצם היותו כזה מניח שאתה נשאר עם הטענה שהמסקנה לא נכונה. זאת אומרת שלא מצאת בג בדרך אל המסקנה, אבל תכלס המסקנה לא נכונה. זאת אומרת, אתה יודע את זה. אבל יש איזה טיעון לוגי תקף שלא מצאת בו שום פרחה ושום פגם, אתה אומר לא ככה, אז תוותר. יש לפעמים איזושהי אינטואיציה שאומרת, בסדר, אז אני לא חד מספיק כדי לתפוס איפה הבעיה, אבל ברור לי שיש פה בעיה בטיעון הזה, כי המסקנה הזאת נראית לי נכונה, ואז מתחילות כל הסיסמאות האלה של חיים על השכל וזה. אז אני אומר, כשמדברים על חיים על השכל, לפעמים אומרים, מדברים שטויות, ונשארים חיים שטויות, והתירוץ הוא שחיים על השכל, אבל הרבה פעמים לא מדברים שטויות, זאת אומרת, אומרים דבר נכון, אז מישהו תוקף אותך במתקפה שאתה לא יודע מה לעשות איתה, זאת אומרת, אתה לא יודע איפה הבעל, ואז אתה עובר לסיסמאות האלה, זה מצבים שונים, זה לא תמיד ברור, זאת בעצמה דילמה. אם אתה מקבל שבאמת ישנם שני מצבים כאלה, השאלה איך להחליט מתי אתה במצב הזה, מתי אתה במצב הזה. מישהו השיג לפניך טיעון טוב, אבל המסקנה שלו נראית לך בעלי לא נכונה. לפעמים אני מבין שאולי נראית לי לא נכונה, אבל כנראה טעיתי. הטיעון הזה הוא טוב, ואני צריך לוותר על מה שקראתי. זה כנראה לא נכון. ולפעמים אני אומר, לא, לא, זה ברור שזה נכון. משהו בטיעון לא נכון, למרות שאני לא יודע לשים את האצבע איפה. לא יודע מתי אומרים את זה, מתי אומרים את זה, אבל... אבל יש שני מצבים כאלה. זאת אומרת, האנשים הלוגיציסטים, כאלה שמתמדים ללוגיקה, הרבה פעמים מטיפים לזה שתוותר על כל הנחה שיש לך הוכחה נגדה. זה סתם דעה קדומה וזהו. אני לא מסכים לזה, למרות שהרבה פעמים אני מתייחס בצורות כאלה לטיעונים, לטענות של אנשים, כשאני מציג את הטיעון, אומרים לי, לא, אבל זה בטוח נכון. אתם מדברים שטויות, יש פה טוק. אבל זה רק בגלל שלדעתי פה, במקרה הזה, באמת הטיעון הוא טיעון טוב, ואין בו בג. לא שיש בו בג, אף לא מצאתי. אני לא יודע לנסח, אבל את הקריטריון, מתי מחליטים שזה כך, מתי מחליטים שזה כך, ולכן אנשים אחרים יכול להיות שהם יחשבו אחרת, ולכן אני אומר, אני לא יודע להגיד בצורה ברורה מתי צריך לעשות את זה, מתי צריך לעשות את זה. דבר אחד כן ברור, שלהגיד שאנחנו חיים מעל השכל וזה, זה לא עוזר כלום. זה נעזור. אבל אני תראה, יש פה בעיה, אני לא עליתי איפה הבאג בטיעון שלך, עדיין לא השתכנעתי שהמסקנה הזאת לא נכונה, אני חושב שהיא עדיין כן נכונה. את זה אני לגמרי מקבל. אבל את ההסברים האלה של חיים על השכל וזה סתם התחמקות, זה פשוט רצון לא להתמודד עם הקושי. דיברנו על זה כבר שאחדות הניגודים זה שם של ספר של ניקולאוס קוזנוס, מלומד נוצרי, שהוא שם מטיף לעניין הזה, ובכלל במחרות יש זרם חזק כזה, כן, טרטוליאן שאומר שאני מאמין כי זה אבסורד, לא למרות שזה אבסורד, אלא כי זה אבסורד, זאת אומרת אמונה בהגדרה צריכה להיות אבסורדית. ואיכשהו זה בדורות האחרונים, אני חושב שמאז החסידות, לדעתי יש לה השפעה רעה בעניין הזה, זה חודר איכשהו לתוך העולם היהודי, המחשבה היהודית, יודע, הרב קוק מדבר על אחדות הניגודים, באמת, אני חושב שבסופו של דבר הכוונה של אנשים היא כוונה, הרב קוק למשל היה רחוק להיות טיפש, כן? זאת אומרת, ברור שכשהוא אמר דבר כזה, הוא הרגיש שהדבר הזה הוא נכון, רק הוא לא ידע לנסח למה אין פה בעיה, למרות שזה נראה סתירה, ואז הוא מדבר על אחדות הניגודים. וכאן לדעתי זאת טעות גדולה לעשות את זה. תגיד, לא שכנעת אותי, עדיין זה נראה לי נכון, בסדר גמור. אבל אחדות הניגודים זה אומר, הרמתי ידיים, אני לא מוכן לחשוב. זאת אומרת, זה הכל. זה לא עוזר שום דבר.
כשנגמר השכל מתחילה האמונה.
כן, בדיוק. כשנגמר השכל לא מתחיל כלום. זאת אומרת, כשנגמר השכל אין שום דבר יותר. אם האמונה מתחילה שם, אז אתה אתאיסט. אגב, גם שם הרבה פעמים, כשאומרים איך שנגמר השכל מתחילה האמונה, מתכוונים לומר, אני מאמין אינטואיטיבית, למרות שיש איזשהם טיעונים אולי טובים נגד, שאני לא מצליח לשים עליהם את האצבע, מה הבעיה בהם, ועוד פעם זה איזשהו סוג של ביטוי כמו אחדות הניגודים. ואז אתה מרגיע את הדברים איך שנגמר השכל מתחילה האמונה. אתה בעצם מתכוון לומר שהניסוח שתוקף את האמונה לא שכנע אותך לוותר עליה. אתה לא יודע לשים את האצבע מה הבעיה בו, אבל הוא לא שכנע אותך לוותר עליה. שזאת אמירה לגיטימית ביניי, כמו שאמרתי. זאת אומרת, בנם לפעמים לא מוצא איפה הבעיה בטיעון שמעלים נגדו, אבל האמירות מהסוג הזה שעוד מפליגות בכיוון, הן מסוכנות גם. הן מסוכנות כי משם אתה מתחיל לקבל כבר כל שטות. זאת אומרת, אז כבר אתה מאבד לגמרי את הבקרה ההגיונית, כי בתחום הזה בעצם הכל הולך. ואז אם איזה בבא כזה או שמה באחר אומר לך משהו, אתה מיד מקבל את זה כי איך שנגמר השכל מתחילה האמונה, ואתה בעצם לא מפעיל בכלל את הבקרה, וזה מאוד מסוכן. הדעה מצמצמת לגמרי שאומר שבכל מקום שיש טיעון טוב צריך לוותר על מה שאתה חושב, חושב שזה גם לא נכון. זאת אומרת, הנקודה היא שהחיים מסובכים, זאת אומרת, לא תמיד אתה יכול לקבל החלטות לפי קריטריונים. בסדר? אם נזכרתי פעם את הדוגמה של החויזר של חב"ד, הרב כהן, שהוא התארח בירוחם, והרב בלונצייג לא היה, אז אני ערכתי אותו שם קצת, הוא דיבר שם בבית המדרש, נתן איזה שיחה לבית המדרש, ובשיחה שם הוא דיבר על, הוא נתן משל שחשבתי השתמשתי בו לא פעם, כי אני חושב שזה היה תפס אותי מאוד המשל הזה, יהודי מעניין דרך אגב. הוא נתן שם איזה משל על עיוור ופיקח שיושבים, זאת אומרת שנכנסים לאיזשהו חדר אטום, אין לו דלתות, אין לו חלונות, אין לו שום דבר, הזכרתי זה כבר נדמה לי, ומוסעים שהוא מחוצץ מרהיטים, מלא רהיטים, אוקיי? טוב, יוצאים החוצה, נועלים את הדלת, זה הפתח היחידי לחדר, נועלים את הדלת, מתיישבים עם שני כיסאות על הדלת. טוב, אחרי שעה קם הפיקח, נכנס לחדר, פותח את הדלת, נכנס לחדר, הוא אומר לחבר שלו העיוור, הוא אומר, שמע, חדר ריק, כל הרהיטים נעלמו, אין רהיטים. אז העיוור אומר לו, אתה מדבר שטויות, החדר הזה הוא אטום, אין לו שום כניסה, הוא כולו היה מלא ברהיטים לפני שעה. את כל השעה הזאת אנחנו ישבנו על הפתח, אף אחד לא עבר שם ולא הוציא רהיטים ולא כלום. מסקנה, יש עכשיו מלא רהיטים בחדר, מה שהיה להוכיח. טיעון לוגי, אוקיי? עכשיו, אז העיוור, אני לא יודע מה הוא יעשה במצב כזה. האם הוא יקבל את העדות של הפיקח שרואה, או שיש לו, יש לו טיעון לוגי, זה באמת דילמה, לא יודע מה הוא יעשה במצב כזה. אבל מה הפיקח יעשה אני יודע. הפיקח יגיד, עם כל הכבוד ללוגיקה, אני רואה, חדרק. חדרק, בסדר, הטיעון הלוגי שלך אין לו פירך, אני לא יודע איפה הפירך. אבל החדרק, אני רואה. אוקיי, אולי הראייה מתעתעת, יכול להיות, תיאורטית יכול להיות שהראייה שלי מתעתעת. יכול להיות, אבל אני אומר לך שהיא לא מתעתעת. זאת אומרת, עם כל הכבוד ללוגיקה, אני רואה. זה עוד פעם ביטוי. ואגב, שניהם יכולים לנהוג באופן לגמרי רציונלי, העיוור יגיד לא יאמין לו, והפיקח יישאר בעמדתו שהחדר ריק. ושניהם צודקים. צודקים לא במובן העובדתי, אלא צודקים במובן שהם נוהגים באופן רציונלי. זאת אומרת, כל אחד לפי הנתונים שלו, אני חושב שהוא מקבל את ההחלטה המתבקשת לפי הנתונים שלו, זה בסדר. זאת אומרת, שניהם מקבלים החלטות סבירות, כל עוד להסביר לי שזה מעל הלוגיקה וזה. ברור שיש פה איזשהו בנק שפספסת. אם החדר ריק, זה אומר שהרהיטים יצאו ממנו, זה לא שהרהיטים לא יצאו ובכל זאת הוא ריק. זה לא. אוקיי? יכול להיות שאתה לא הבנת, יודע, יש פה בכל זאת איזושהי דרך להוציא רהיטים בחדר כזה. לא יודע, פספסת דלת, יש דרך לעדות רהיטים, לא יודע בדיוק מה. אבל, אז אתה יכול להניח את כל זה ולדחות את הטיעון הלוגי, כי אתה רואה שהחדר ריק. אל תספר לי סיפורים, לא יצאו רהיטים, אתה צודק, ובכל זאת החדר ריק. זה משל לאחדות הניגודים, כן? זה שטויות. אם אתה אדם רציונלי, אז תחפש מה הבעיה. איך בכל זאת יצאו הרייטים?
צריך ממש
ראייה
מאוד
גבוהה
כדי לא להשתכנע מלא
בזה. מה?
צריך רמה של ראייה מאוד גבוהה כדי...
כן, או ראייה או ודאות, אבל אתה צריך להיות מאוד מאוד משוכנע כדי שהטיעון לא גילו, נכון? לכן הרבה פעמים אתה צריך לבדוק את עצמך האם זה לא סתם הרגל שנוח לך לא לוותר עליו, ולכן אתה לא מתייחס לטיעונים לוגיים. וזה סתם שמרנות. זאת אומרת, כי הרבה פעמים, כן, יש טיעון לוגי טוב, אתה צריך לוותר, מה אתה חושב. זה לא, עוד פעם, המשחק הוא משחק עדין. ולברוח לאחד משני הצדדים, להגיד שזה מעל השכל זה בריחה אחת, להגיד שהכל זה רק הטיעונים הלוגיים, זה בריחה שנייה. שזה נורא קל לחיות כך או כך. אתה פטור מהדילמות, אבל האמת היא שיש דילמות, הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב כזה. מישהו מעלה טיעון טוב, אתה לא מבין מה הבעיה שם, אבל ברור לך שזה, כן, טיעון כמו חולשת הרצון, שדיברנו עליו גם כן, הוא טיעון מאוד חזק בעיניי. אני הצעתי לו איזשהו הסבר גם באתר, אני לא עד הסוף משוכנע שההסבר הזה הוא טוב, ויש שם גם הסברתי למה אני לא חושב שעד הסוף הוא טוב. אבל ברור לי שיש דבר כזה חולשת רצון, זאת אומרת שאנחנו פועלים נגד הרצון שלנו, למרות שהטיעון הוא טיעון מאוד חזק בעיניי. אוקיי, אז זה רק לגבי, הערה לגבי מה עושים עם סתירות. זאת אומרת, הנטייה הזאת לחיות בשלווה עם סתירות בהקשרים דתיים. זה, אני חושב שזה, הנטייה הזאת היא א', נטייה עצלנית, וב', פה אנחנו רואים שמי שימשיך לחיות בשלווה, אז הוא לא, הוא מפסיד. הוא מפסיד את התובנות האלה שאומרות בעצם מה זה חלוץ, ושאתה רואה שמאחורי ההלכה יש מטאפיזיקה. זאת אומרת, אנחנו לומדים, או ככה חזר על זה, אנחנו לומדים מניתוח כזה הרבה דברים שהאיש עם האינטואיציה הבריאה לא יודע. למרות שהוא משתמש נכון במונחים חלוץ, אבל בכל זאת חסרה לו הבהירות. זאת אומרת, לחשוב על הבעיות האלה ולנסות לפצח אותן, לראות איפה, למה הלוגיקה לא עובדת, זה מלמד. זאת אומרת, למרות שזה לא ישנה את אופן השימוש שלי במושג חלוץ. נגיד, הבנה שאינטואיטיבית חי בשלום עם המושג חלוץ, והוא יגיד, האישה היא גם גרושה וגם יש את איש, אתה תשאל אותו בתור רגע, רגע, מה, אם היא גרושה ולא יש את איש, אם יש את איש, אני לא גרושה, זאת אומרת, היא גם גרושה וגם יש את איש. אז הבנה שאומר, אנחנו מעל השכל, הוא צודק. זאת אומרת, זה נכון שאפשר להגיד את זה, והוא ימשיך להשתמש בזה, והוא יצדק. ודווקא מי שתוקף אותו מצד הלוגיקה, לא צודק. אבל זה שהוא לא טורח לחשוב למה הוא צודק, הפסד שלו. הוא מפסיד איזשהו פן שהוא היה יכול להבהיר לעצמו, להשיג עוד משהו.
מה שדיברת קודם על האמונה, כאילו האלה שלא מגיעים דרך הלוגיקה, לאמונה אלא, כאילו זה לא מדבר אליהם, יש שתי שיטות די מובנות. יש את השיטה הרמב"מיסטית, נקרא לזה, ש... אוקיי, הכל צריך להיות לוגי, והבנת האמונה היא לוגית. ויש את השיטה, נניח, של הכוזרי, שאומר לך, תשמע, זה לא הולך בשכנועים, זה לא הולך בשכנועים לוגיים.
לא, הכוזרי לא אומר את זה. עד כמה שאני לפחות יודע, אני לא אומר לכוזרי, אבל עד כמה שאני יודע, השכנועים הלוגיים שלו הם לא פילוסופיים, אלא היסטוריים ומסורתיים. זה גם שכנוע לוגי. אני אומר, אם המסורת עוברת, והורא עובר, מעביר מאב לבנו, זה טיעון, הוא מעלה טיעון, הוא לא אומר, קבל את זה כי אני לא יודע מה, ככה. להפך, הכוזרי מנסה לשכנע אותך בזה, הוא לא אומר לך תקבל ככה. זה ספר שאני רוצה לחשוב. אבל החשיבה היא לא פילוסופית. החשיבה שלו היא לא פילוסופית, אלא יותר היסטורית, או חברתית, או לא יודע, דברים כאלה.
אבל מי שאומר אני מאמין כי אני מרגיש כמאמין.
אין בעיה. בעיניי זה שכלי לגמרי. ההבחנה בין אמונה שכלית ואמונה, לא יודע, רגשית, או לא יודע איך לקרוא לזה, היא עוד פעם הבחנה מבלבלת.
אני לא במגרש הלוגי. אני בכלל לא במגרש הלוגי.
לא, זה, אני לא מסכן, לא מקבל את זה. אין מגרש אחר. הטענה שלי זה ש... או לא, מגרש לוגי זה כבר יותר מצומצם, תכף אני אנסח יותר אולי. הטענה שלי, תראה, לוגיקה בנויה על הנחות. נכון? אז בעצם גם אם אני במגרש הלוגי, בסופו של דבר הטיעון שמוביל אותי לאמונה באלוקים הוא בזה של הנחות. ואת ההנחות מאיפה לקחתי? יש לי אינטואיציה. עכשיו יכול מישהו להגיד, יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. למה צריך אינטואיציה להנחות ומזה להגיד? זה מהלך לוגי לגמרי. אין לי שום בעיה עם מהלך כזה. אין לי שום בעיה, זה מהלך לוגי. טיעון כזה שההנחה היא עצמה המסקנה הוא טיעון. זה המקרה הבנלי של טיעון. כן, X גורר X. זאת אומרת, הנחה X, מסקנה X. זה טיעון תקף. מי שמקבל את ההנחה צריך לקבל את המסקנה. זה טיעון תקף. זה מקרה בנאלי כמובן של טיעון לוגי, אבל זה טיעון לוגי. זה רק אומר שהוא אין לו הנחות אחרות שהן יותר ברורות שמהן הוא גוזר את האמונה, אלא האמונה זה ההנחה שברורה בעיניו, שזה לגמרי בסדר. אבל הרבה פעמים אנשים חושבים שבשביל לנמק את זה, הם צריכים להסביר שזה חרגונות מיסטיים, אקסטטיים כאלה או אחרים. אז זאת, זה כל... השכל שלנו גם בנו לסמך אינטואיציות שאנחנו לא יודעים להוכיח אותן, אלא פשוט ברור לנו שזה נכון, שזה בסדר גמור, זה חלק מהשכל, זה בדיוק הנקודה. וכן אני אומר, הרבה פעמים האנשים האלה הם צודקים, זה לא שהם לא צודקים. הם רק מנסחים את זה בשפה שגם יורה לעצמם ברגל והיא גם מסוכנת. יורה לעצמם ברגל כי אז זה מציג את האמונה כמשהו שהוא לא הגיוני, ואני חושב שזה לא נכון. ובית זה גם מסוכן, כי אם אתה באמת מקבל דברים, למרות שהם לא הגיוניים ומעל השכל, אתה גם תקבל עוד דברים כאלה. אז קודם, רק עכשיו בדרך שמעתי בחדשות, יש איזו פינה כזאת במבט לחדשות, עכשיו פתחו את זה היום, כל יום חמישי, שדברים נעשה בעולם. זה דיברו על התאבדויות של כתות מיסטיות. כן, ג'ים ג'ונס, זה היה לפני 40 שנה, 900 איש התאבדו שם בדרום אמריקה, אמריקאים, רק אמריקאים שוגעים, כן? התאבדו בדרום אמריקה והיה קורש כמובן, וכל מיני, כל המקרים המטורפים האלה. זה תוצאה, זה התוצאה של מה שאני מדבר עליו. אני מקבל משהו כי הוא מעל הספר, כי קורש אמר לנו שזה ככה, אז לכן זה ככה. אי, זה לא הגיוני, אין לו שום סימוכים, איפה הוא הוציא את זה בכלל? זה מעל הספר, אתה לא... חשיבה לא ביקורתית זה דבר מאוד מסוכן, זה מאוד מסוכן. חוץ מזה, זה לא נכון, זה גם מסוכן. הרבה פעמים בתפיסה הדתית דורשים מהאנשים להיות לא ביקורתיים, כי אחרת אתה לא מאמין אמיתי, אתה הולך עם השכל. עם השכל כל אחד יכול ללכת, איפה הדתיות שלך? דתיות זה רק, כן, איך שנגמר את נגמר השכל, מתחילה האמונה. אז אתה מגיע עם זה לכל הדברים הביזריים, מדייש ועד קורש ועד כל המטורפים האלה. שזה בדיוק כאלה שמקבלים דברים רק כי מישהו אמר.
יש
לנו
חכמים
ושמאל שימין. לא, אני חושב שזה בסדר אמונת חכמים, כל עוד היא מבוקרת. אני אין לי כל כך הרבה ואני חושב בדרך שלל, אבל זה לא משנה, זה באמת עניין אישי. אני מוכן לקבל אנשים שאומרים, תשמע, זה בנם זה מרשים אותי, הוא נהיה לי חכם, אני מוכן ללכת איתו, זה בסדר בעיניי, אני לא חושב שזה פסול על פנה. אבל עוד פעם, תמיד איזשהו מובן ביקורתי, תסתכל האם באמת הוא חכם או שהוא חריזמטי. האם יש לך אינדיקציות על זה שהוא חכם או זה מין איזשהו... גם את הדברים שאתה עושה לא עם לוגיקה, עם טיעון לוגי בנוי, עדיין זה צריך להיות עם בקרה. זה עדיין מתכוון לומר. אין לי דרך להדביר את זה בדיוק, אבל בסופו של דבר, הנקודה היא שאני מתכוון לומר, בסופו של דבר תמיד אתה אחרי. זה הנקודה. אתה מקבל את ההחלטה בלי שסומך עליו, זה בסדר גמור. אז אתה סמכת עליו ולכן החלטת לעשות את זה. אבל ההחלטה היא שלך. הוא לא אמור לתמרן אותך באופן שלא עובר בכלל את המסננת הקוגניטיבית שלך. זאת אומרת שהוא מקבל את ההחלטות בשבילך. זה מצב בעייתי. תקבל אתה את ההחלטות ותאמין לו. גם אני מאמין לרופא שרושם לי תרופה ואני לא יודע איך היא עובדת. בסדר, כי יש לי אמון שהוא יודע והוא כנראה לא מתכוון להתעלל בי. אז יש לי אמון. אבל באמת, אם באיזושהי סיטואציה אני אגיע למסקנה שאני לא מקבל את מה שהוא אומר, אז אני לא עושה את זה. למרות שהוא יודע יותר, היה לי כבר מקרים כאלה. רופא הוריד לי מינון של איזושהי תרופה שאני לוקח. לא הורדתי אותו. הוא אמר לי זה מסוכן, לא הורדתי. היה ברור שהוא מפספס שם, שאני גם ידעתי מה הוא מפספס. אחרי זה הוא הבין גם שהוא פספס, הוא חזר בו. אז אני אומר, כל עוד זה ביקורתי, אני בא שאתה מאמין לבן אדם שיודע יותר, או שהוא חכם יותר, זה בסדר, אבל זה גם הגיוני בעיניי. אם אתה הולך לבן אדם, אתה הולך לתחום מסוים, אפילו לא לתחום מקצועי, אבל אתה רואה בן אדם יותר חכם. הוא אומר אחרת ממך. אני יכול לשמוע מישהו שאומר, אוקיי, אני לא מבין למה, אבל סביר שהוא צודק ולא מבין. זה בסדר. זה לא... כל עוד אתה החלטת על זה, ואתה מבין שיש אינדיקציות שהוא באמת יותר חכם, ובמקום שבו אתה בכל זאת לא תסכים, ולמרות החוכמה שלו אתה לא תעשה. זאת אומרת, כל עוד הבקרה נשארת אצלך ביד, אני לא חושב שזה בסדר. זאת אומרת, אני לא נבהל מאנשים שמחזיקים אנשים חכמים. זה בסדר גמור, זאת אומרת, זה לא... מה שקורה זה שתמיד כשמשתמשים במושג אמונת חכמים זה בדרך כלל במצבים שבהם אנשים מרגישים שלא נכון לנהוג כך. כי אם אני במקום חכמים כך אף אחד לא ינהג על אמונת חכמים. אני במקום חכמים עושה את זה. מתי באים אליי עם אמונת חכמים? מתי שבעצם משהו פה נראה לי לא נכון, ואני לא הולך לעשות את זה. ואז אומרים לי, אבל אמונה סחרומי. בסדר? כי זה תמיד מגיע, לא בשביל להגיד, תראה, יש פה אנשים חכמים, סביר לנו שהם צודקים. זה טיעון שהוא בסדר, אני חושב. אבל אמונה סחרומי... מה?
נדמה למה שהרב אמר, אמון ברופא או אמון במכוני.
כן, נכון, בדיוק.
אתה בודק מהדברים. צריך לבחור אנציקלופדיה לילדים פעם. אז קראתי כמה ערכים משתיהם שאני מבין, חשבתי שהם מבין בהם, ואז אמרתי.
תגיד לך אם היא טובה או לא טובה. כן. גם בתקשורת, כשאתה רואה... מקרה מסוים באמצעי תקשורת שאתה מכיר אותו באופן בלתי אמצעי, אתה יכול להתחיל להתרשם מה שווה דיווח באמצעי תקשורת. כי שם אתה גם מכיר אותו בעצמך. ואני עשה לי מעט כאלה להכיר, ולאט לאט הבנתי שבאמת זה לא יאומן מה ש... זאת אומרת, זה באמת, זה מדהים. דברים שמוצגים כעובדות, פשוטות, אתה אומר, מה? זה בלי עובדה, זאת את הפרשנות. פרשנות גם לא מקבל. עובדות, אבל הוא משקר בפרצוף. אז הרבה פעמים כן, וגם אם מעגלים קצת את הפינה, אבל זה בעצם לא, זאת לא האמת. זה לא מאוד בעייתי. טוב, קיצור, זה הטריות ביקורתיים, ועיני ספירות צריך להתמודד איתן, ולא לברוח ולהגיד דברים מורפלים ועד כאן. להשאיר שם מאחוריך, תבוא, ניסוך. אוקיי, אני רוצה להמשיך. עוד קטע על העניין הזה של אחד האינדיקציות שהבאתי לקשר המטאפיזי בין אדם לבין ממונו זה חיוב התשלומים של ממון מזיק. אמרתי שיש שתי דעות בשאלה למה אדם חייב כששורו מזיק, או כשהממון שלו מזיק. דעה אחת זה בלי להתרשל בשמירה. חקירות של האחרונים וכל הדברים נדושים. ודעה שנייה אומרת שזה בגלל עצם העובדה שזה ממונו. עצם העובדה שזה ממונו, אם הוא מזיק, אז אני חייב לשלם. שתי הדעות מסכימות שצריך שזה יהיה ממוני, ושצריך שאני, שתהיה רשלנו בשמירה, כדי לחייב אותי. כל השאלה זה מי הוא היסוד המחייב, מי העילה המחייבת, ומי הוא תנאי צדדי. השניים מסכימים שאם שמעתי כמו שצריך, אני פתור. השניים מסכימים שאם זה לא ממוני, אז אני גם פתור. זה מוסכם על הכל, זה עובדות, זה מהגמרא. השאלה רק איך, מה היחס בין שתי הדרישות האלה, שזה יהיה ממוני ושתהיה רשלנות בשמירה. האם זה שזה ממוני זה המחייב, רק אם לא התרשלתי אז אני פתור, או שהרשלנות בשמירה היא מחייבת, רק אם זה לא ממוני אז אני לא חייב לשמור. הרשלנות בשמירה לא תחייב אותי לשלם. כן? אז בעצם הטענה שלי הייתה שהדעות האלה שאומרות שעצם העובדה שזה ממוני מחייבת אותי בתשלום, בעצם משקפות תפיסה של הזיקה המטאפיזית ביני לבין הממון. כי זה בעצם אומר שזה שממוני הזיק, זה בעצמו מספיק כדי לחייב אותי. זאת אומרת, לא משנה כרגע אם אני התרשלתי או לא. אם לא התרשלתי, אז יפטרו אותי. זאת אומרת, פטור. אבל עצם החיוב הוא מעצם העובדה שממוני הזיק. מה זה אומר? אז אמרתי שזה פריפריה יותר רחבה של האדם, כמו שהגוף הוא בעצם רק פריפריה שלי, אז הממון הוא פריפריה קצת יותר רחבה. יש לזה, אספתי פה מאמר שלא התפרסם, אבל אספתי פה כמה מקורות לא הלכתיים דווקא לעניין הזה. יש פה אגרה על מגילת אסתר. משלוח ספרים ביד הרצים על כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר, ושללם לבוז. וגם את הרכוש, את האנשים, את המשפחה ואת הרכוש. כל אלה הם פריפריות של האדם. זאת אומרת, הגרא, פירוש שיש באדם דלת דברים. נפש, רוח, נשמה וגוף. ונפש וגוף הוא אחד, כמו שכתוב בזוהר, שהנפש שוצפה בגוף. והדלת הוא הקניין. יש בעצם הנפש, רוח, נשמה וגוף זה לא ארבעה דברים, זה שלושה דברים. את הנפש זה הגוף. בעצם זה הסדר הוא פה הפוך. הנשמה זה הגבוה, הרוח זה מתחת, הנפש זה מתחת. וזה הגוף והנפש זה דבר אחד. וכך אומר הגרא. והנפש זה בעצם, אפשר לומר, במובן מסוים, זה הביולוגיה מול הפיזיקה. זה עדיין בתחום המדעי. אבל כשיש גוף חי, או בתיאור הביולוגי, הגוף החי אף לא מתייחס לנשמות ולדברים מהסוג הזה. זה הכל שימרי בפיזיקה, בביולוגיה. אוקיי? נגיד ויטליזם זה מילה גסה. למרות שבעיניי אין איזה בסיס אמיתי, אבל ככה מקובל. אבל עדיין כולם מבינים שיש הבדל בין גוף חי, פיזיולוגיה, לבין פיזיקה. יש שם עוד משהו, יש שם. אבל זה לא עוד סובסטנציה. הם לא מדברים על עוד סוג של חומר. אבל יש משהו בגוף החומרי הזה שהופך אותו לחי. שהוא לא גוף דומם, הוא גוף חי. זה מה שנקרא נפש. לכן הנפש עדיין שייכת לעולם המדעי, הביולוגיה. הרוח והנשמה זה כבר החלקים הרוחניים שיש בנו. אחרי זה נקרא רוחניים, זה הרוח. אבל לכן אומר שהנפש והגוף זה אותו דבר. פשוט הגוף החי זה סוג אחר של חומר. כן, זה דבר אחד. אז מה זה הדבר הרביעי? הדבר הרביעי זה הקניין. הרכוש שלנו, זאת הפריפריה. בעצם הנשמה זה האדם עצמו, הרוח זה הפריפריה הקרובה, נפש וגוף זה דבר אחד, זה הפריפריה הבאה, והפריפריה העוד יותר רחוקה זה הקניין, זה הרכוש. ככה הגרא אומר, וזה ידוע שהנשמה היא עיקרית למצוותיה, וזה שהמן רצה לעקור הכל זה ולהשמיד אילו המצוות שהן כנגד הנשמה. להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד. להשמיד זה כנגד הנשמה, להרוג הוא הרוח הרוחני, לאבד אפילו הגוף הגופני מן העולם, שלא יישאר שם ישראל. ושללה לבוז הוא הקניין. אז להשמיד, להרוג ולאבד, ושללם לבוז. זה בדיוק ארבעת הדברים האלה, לטפל כאילו להכחיד את היהודים. וכנגדו ניתן לנו ביום הפורים דל דברים שהם קריאת המגילה, שנתווסף עוד מצווה יתרה, שהוא נגד מה שעשה, וכנגדו ניתן לנו, רגע, וכנגד מה שרצה לאבד הנשמה, כנגד הרוח שהוא בלב, כמו שאמר ישמח ליבי, נתן לנו שמחה, צריך לשמוח בפורים, וכנגד הגוף נתן לנו משתה, קריאת מגילה, שמחה, משתה, זה הגוף, ונגד שלרם לבוא, מתנות להגיוני. מעניין, זה עבוד טיפוסי לגרא. כן, זאת אומרת, הוא מוציא זה מהפסוקים עצמם. זה מאוד יפה. ארבעה מעגלים סביב האדם, ארבעה דברים שהמן רצה לעשות, וכנגדם ארבע מצוות שמתייחסות לארבעת המעגלים הפריפריאליים, שלושת המעגלים הפריפריאליים סביב הליבה. וגם מה שכתוב, כן, בעבטה את השם הלוקחה, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אז חז"ל דורשים בברכות, בכל מאודיך זה על הממון. עוד פעם, יש פה כמה מעגלים שהמעגל החיצוני זה הממון. גם יש רב צדוק, כל משהו מקניין האדם, אשתו ובניו, עבדו ועמתו, שרוב החמורו, אוהלו וכספו וזהבו וכל אשר לו, הכל הוא משורש נפשו. כי גם כל הדומם צומח וחי משורשים בנפש האדם ושורש חיותם ממנו כנודע. מה שקנוי לו הוא ששורש חיותם ממנו. וקניינים שהם הפקר וכל חי תויר הוא מפני שעדיין לא תיקן כל שורש חיותו. זאת אומרת, הטענה שלו עוד יותר רחוקה. זאת אומרת, אין דבר כזה בכלל רכוש הפקר. רכוש הפקר זה פשוט בגלל שיש בן אדם שעוד לא מצא בתוך עצמו, עוד לא מתוקן, עוד לא מצא בתוך עצמו את השורש שמצמיד אליו את הרכוש הזה. זה כבר שאינה יותר מחליקת לכת. אבל ככה הוא טוען, ולכן כמו שהוא האדם כך קנייניו, כמו שאמרו בחולין בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם, וחמורו של פנחס בן יאיר, וכן בנוח כל המינים שהיו בטבע שהוא זנם משם היו משורשו, זה כבר חסידות. הוא כותב בעוד מקום איזה, יש גם בכתבי הארי, זה אצל הרב חרלה, במימרון, בקיצור יש פה כמה, הבאתי פה כמה מקורות שאומרים את העניין הזה. ואני רוצה לחדש קצת יותר את העניין הזה של החיוב של האדם, עכשיו אני חוזר לעניין הלכתי. החיוב של האדם לשלם על נזקים שממונו גורם. זה מעניין דרך אגב. מה?
מאיפה הגיעו את זה? אני בהתחלה חושב שזה סתם פיקציה שיצרו כדי להסביר דברים.
לא, הטענה זה מה שאני אומר, זה לא פיקציה, ככה לפחות הם תפסו, אני לא יודע, סופקים לא תופסים שאני אבקר. הם תפסו שיש מאחורי זה מציאות מטאפיזית, זאת אומרת, האדם, הממון הוא אני, זה כמו הגוף שלי. הפריפריה יותר רחוקה מאשר הגוף, אבל עדיין מעגל שקשור אליי. מין לוויינים שמסתובבים סביבי, הממון שלי, הגוף שלי, הנפש שלי, כל זה בעצם, זה אני, אגב, חשבתי פעם ש... יצרים של האדם באופן בסיסי זה תמיד דברים שהוא מנסה להגדיל את עצמו. היצר של האדם זה להיות יותר גדול. יצר האכילה זה פשוט להיות יותר, להיות יותר גדול. הכבוד זה כמובן עוד פעם זה להגביר את עצמו. וגם היצר להשתלט על ממון, על רכוש. כל היצרים הם בעצם באיזשהו מובן שהאדם רוצה להתרחב, להגדיל את עצמו עוד, לעוד חלקים של, של המציאות. לכן בשורשם של כל היצרים של האדם, גם, אגב גם יצר המין, יצר המין זה לייצר ילדים. וזה מה שאומר, ילדיו ואשתו, זה הכל פריפריה של האדם. זאת אומרת, הוא רוצה להגדיל את עצמו דרך זה שיהיו לו ילדים. לא כל היצרים הם רעים, אני אומר, שימוש, שימוש מופרז ביצרים הוא בעייתי, אבל היצרים יש להם תפקיד. זאת אומרת, זה לא, אני לא, אני לא משתמש כרגע במונח יצר כדי לציין משהו רע, אלא יש לאדם איזושהי נטייה טבעית להגדיל את עצמו. עכשיו שאלה, איך הוא עושה את זה? באיזה מינונים? בסדר, זה כבר, זה כבר צריך לשלוט בזה. אבל, אבל זה מעניין להסתכל על זה במובן הזה שבעצם כל, כל היצרים הבסיסיים שלנו זה בעצם באיזשהו מובן להגדיל את עצמנו. זאת התנועה היסודית של היצר.
יצר עבודה זרה, מה? יצר עבודה זרה?
יצר של עבודה זרה. זה באמת שאלה מעניינת. אני לא מכיר את זה כל כך, כי אין אצלנו.
לא, תלו את מי השאלה
קיים. אבל יצר עבודה זרה, באמת שאלה מעניינת. זה כאילו להגדיל את, זה להרחיב את אלוקים, לא להרחיב אותי. לראות אלוקות בעוד. במובן הזה, זה נראה לנו יצר נמוך, אבל במובן מסוים זה יצר יותר גבוה. זאת אומרת, היצרים שדיברתי עליהם קודם זה להגדיל את עצמי. היצר של עבודה זרה זה לראות יותר מהעולם בתור אלוקות. עכשיו, זה מאוד בעייתי, כי מה שלא אלוקות אסור לראות אותו כאלוקות. אבל זה עדיין משהו שיש לו צד, אני חושב שהוא יותר גבוה.
אבל זה גם לראות את האלוקות כמון, כאילו אני מתאר את האלוקות.
כן, דומה לי, זה לא במובן שזה אני. כן. דומה לי. כן. אני לא חושב שזה הגדלה שלי. במובן של לראות משהו כדומה לי זה לא יצר שמגדיל אותי. אני, זה לא זה שאתה דומה לי. אני רוצה שאני יהיה הגדול. זאת אומרת, לא. אני חושב ש... לא יודע. זה שמאוד מעניין היתרד העבודה זרה הזה. אבל אני חושב שזה, אני חושב שככה הוא משתבץ במפה. זאת אומרת, לראות יותר, זאת אומרת, זה להגדיל, אמנם לא אותי, זה להגדיל את האלוקות, אמנם זה באמת יצר עדין יותר. יצר עדין יותר. אבל, כן, אבל...
בדרך כלל ההסתכלות היא אחרת. היצר הוא רע, בעיקרון כל יצר. אלא מה? אם לא היה לך את יצר המין, אז לא היה נוצרים עוד חיים. אם לא היה לך את היצר האכילה, אולי לא היית אוכל, היית מצטמק באמת. מה?
זה אמרת שהוא לא רע. זה לא רע. רק השימוש המופעל בו הוא רע. להפך, אז היצר הבסיסי הוא לא רע. הנטייה הבסיסית הזאת היא לא רע. אם אתה משתמש בה לא כראוי, זה רע. זה מה שמתכוונים כשאומרים שזה לא רע. לעובדו בשני יצריך. יצר טוב ויצר רע. אנשים בדרך כלל חושבים, טוב, בוא נתקן את היצר הרע על ידי זה, ככה חסידות מדבר. נתקן את היצר הרע על ידי זה שנעשה גם בו שימוש טוב. אני חושב שזו הסתכלות הפוכה מהמציאות. זה לא יצר רע בכלל. אם אתה עושה בו את השימוש הנכון, אתה לא מתקן כלום. זה פשוט, זה הדבר הנכון. להפך, אם אתה עושה בו שימוש לא נכון, אז אתה מקלקל. הם מסתכלים על זה כמשהו רע שצריך לתקן אותו. אני אומר, מה פתאום? זה משהו טוב שצריך לא לקלקל אותו. זאת אומרת, שתי צורות הסתכלות. אוקיי. בכל אופן...
זה גם יצר לאומני.
זה עוד פעם אותו דבר. זה ודאי אותו דבר. זאת אומרת, זה להגדיל... להגדיל את עצמי במובן הזה שעכשיו כל הלאום זה אני. כן, זה ודאי הגדלה, גם הגדלה עצמית.
זה יצר, זה לאומני?
כן, זה יצר חזק. פשיזם זה דבר מאוד יצרי. עוד פעם, לא מדבר על תחושה לאומית או הזדהות לאומית. גם שם, יש פה משהו בריא, כמו בכל יצר. אתה צריך להזדהות עם העם שלך. אבל לאומנות, להבדיל מלאומיות, זה כבר... מסמן את המצב שבו משתמשים בזה בצורה בעייתית. שם בא לזה ביטוי היצר במובן השלילי שלו. אבל יש שם יצר, יש שם יצר כזה, ברור שיש יצר כזה. לאומנות זה דבר סוחף מאוד. לאומנות זה דבר סוחף מאוד. אתה יכול לראות, לאומנות משתוללת צריך להתרחב. זה דבר מאוד יצרי. בכל אופן, אז אני רוצה קצת לדבר כאן על, על הנזקים. מה שקורה, מתברר, זה קצת להעניק טיפה בעניין הזה. אם אפשר לנסח את היחס בין האדם לבין ממונו בשתי צורות, ואני הצגתי את זה כשני שלבים, אבל למעשה אפשר לראות את זה בשתי צורות. צורה אחת זה שיש זיקה מטאפיזית ביני לבין הממון, והצורה השנייה זה שיש על הממון עצמו משהו, ישות, כמו שאמרתי קודם, זיקה מטאפיזית זה סוג של ישות. יש, אני עדיין אומר שזה יכול להיות שזה אותו דבר, רק לנסח בצורה יותר מדויקת את הראשון מגיעים לשני. אבל יש, צריך לשים לב לעניין הזה, כשאני משלם על, על הממון שלי שיזיק, אפשר היה להבין את זה, שני הניסוחים האלה הם ניסוחים שונים בהקשר הזה. למה? כי אם אני רואה את הממון כפריפריה שלי, אז זה בעצם אומר שאני חייב את השום הזה, יש הפריפריה שלי הזיקה, זאת אומרת איזשהו חלק ממני הזיק, כמו הגוף שלי, כך גם הממון שלי, זה חיוב הוא עליי. אם אני אומר שיש על הממון איזושהי חלות, בעלות שלי, אז היה מקום להגיד אחר. היה מקום להגיד, הממון בעצמו התחייב בתשלום. אבל אם אני בעליו, אז משיתים את זה עליי. אוקיי? זה ניסוח אחר. עוד מעט אני אראה לכם את הנפקמינות ואת ההשלכות. אני אבל רוצה קודם כל להקדים גם כן כמה מקומות שבהם רואים שיש חיובים על בעלי חיים. יש חיובים על בעלי חיים. הרמב״ם כותב בעצם במשנה בבבא קמא, בדף מ"ד, מדובר שם על שורף קר שהרג אדם. כתוב שהוא חייב מיתה. מחלוקת תנאים, אבל הלכה פוסקים בו חכמים שהוא חייב מיתה. שורף קר. השור חייב מיתה. בדרך כלל רגילים שמחייבים את הבעלים, להורגים לו את השור כדי שלא יזיק, אבל מה פירוש שהשור חייב מיתה? כמיתת בעלים כך מיתת השור, דנים אותו ב-23, זאת אומרת, זה לא סתם להרוג אותו כדי שלא, כדי שלא לא ימשיך להזיק. אז הרמב"ן, על המבול, על פרשת המבול, על פרשת נוח, הרמב"ן אומר כך, ואולי יהיה כן בעניין דם האדם לבדו, שכל החיה שתטרוף אותו תתערף, כי מיד כל חיה ידרשנו, זה לשון הפסוק. מיד כל חיה ידרשנו פירושו שהחיוב הוא על החיה. מה? הוא חיה הרגע האדם, הקדוש ברוך הוא תובע מהחיה את דם האדם. תמה אני, אם הדרישה כמשמעה מיד החיה, כמו מיד האדם, להיות עונש בדבר, ואין בחיה דעת שתאמש או שתקבל שכר, מה שייך לבוא בטענות אל חיה? זאת אומרת, גזירת מלך היא. באים בטענות אל החיה. וזה טעם סכול יסכל השור ולא יאכל את בשרו. ואיננו להעניש את בעליו בממון. כי אפילו שור המדבר חייב מיתה. זה הגמרא שהבאתי קודם. שור המדבר זה שור הפקר. כן, שהוא גם הוא חייב מיתה. זאת אומרת, זה לא נועד להעניש את הבעלים. זה עונש על החיה עצמה. ואותו דבר, אגב, היה מקום לדון. יש פה כל מיני מקומות שבהם צריך... מה קורה עם שור הפקר שנוגח? לא הורג, מזיק. בקרן, החיוב הוא על גופו, לפחות בקרן. החיוב הוא על גופו, עכשיו אין לו בעלים. מה אז? זה המקום להגיד שהשור מתחייב, אין לו בעלים. אז הניזק ייקח חצי מגופו של השור. כמובן, הניזק יכול לקחת מה שהוא רוצה, זה הרי לא... זה שור הפקר, הוא יכול לקחת את השור גם אם הוא לא נגח לו של דבר. מה המשמעות? המשמעות היא שאם השור נגח... מה?
מישהו קדם ולקח את השור.
בדיוק. אם השור נגח ומישהו קדם ולקח אותו, אז הוא לא יכול לקחת כי הוא כבר שייך לי. זאת ההשלכה. עכשיו, הגמרא בסופו של דבר היא הגיעה למסקנה שאפשר לקחת אותו והוא יהיה פתור. כתוב, זה מופיע גם בגמרא בבבא קמא בדף י"ג, וזה נפסק גם ברמב"ם בשולחן ערוך. שולחן ערוך כותב שור הפקר שנגח וקודם שיתפוס אותו הניזק קדם אחר וזכה בו, פתור. ואותו דבר, נגח שורו והפקירו קודם שעמד בדין וזכה בו אחר, פתור. אבל אם זכה בו הוא עצמו, אז חייב. אז בסדר, כי זה אתה עצמך. אבל מישהו אחר שתפס אותו, אז הוא פתור. אבל בגמרא מובא על זה פסוק. תבין את זה מפסוק. אז משמע שלולי הפסוק יש לפחות צד בגמרא שהוא יהיה חייב. זאת אומרת, הבנם לא יוכל לתפוס את השור, כיוון שהשור שייך לניזק. למרות שאין לו בעלים, זה שור הפקר. יותר מזה, תמיד, תמיד הדילמה היא בסדר, אבל יש פסוק. לולא הפסוק זה, אבל יש פסוק. והשאלה מה הפסוק מלמד? האם הפסוק מלמד שהתפיסה של אב האמין הלא נכונה, זה תמיד הדילמה, או שהפסוק אומר, למרות שזאת התפיסה, בכל זאת הדין הוא כזה. איך יכול להיות דבר כזה? למה באמת מי שתפס אותו פטור למרות שהשור עצמו חייב? התשובה, שאם הבן אדם תפס אותו, אז עכשיו אם תיקח את השור, אתה פוגע בו. והוא לא אשם. אז לכן יכול להיות שבאמת השור באופן עקרוני חייב. והנזק יכול לקחת אותו. אבל אם קדם מישהו אחר ותפס אותו, עכשיו כבר אתה לא יכול לקחת אותו, כי אתה פוגע בי. אז ברמה העקרונית אתה באמת כן יכול לקחת את השור. הוא לא שייך לך. אתה רק יכול לקחת, אם הוא היה שייך לך, אז כשתפסתי כבר לא תפסתי את שלי. אבל אתה יכול לקחת אותו, להשתלם ממנו. אבל אם מישהו כבר תפס אותו, אין הצדקה לפגוע בתופס. ולכן הפסוק פותר, לא בגלל שבאמת השור לא חייב.
אם אתה משלם את גופו הזה, זה לא שגוף השור משועבד לי?
משועבד, אבל לא שלך. בדיוק הנקודה. אתה יכול לקחת את זה, כמו בהלוואה, אתה יכול לקחת את זה. אבל אם הבן אדם קדם, אתה לא יכול להעניש אותו על מה שהשור חייב, השור יש לו בעיה, אבל הבן אדם לא אשם. ולכן הפסוק פותר. אולי, זאת אפשרות. למה אני אומר?
הוא יהיה כמו לוקח בהלוואה.
מה?
הוא יהיה כמו לוקח בהלוואה של אותם נכסים משועבדים, שאפשר לגבות
ממנו. כן, אז השאלה אם זה נראה כמו נכסים משועבדים או לא, אם שיבוד עליו דאורייתא, אז גם הנכסים משועבדים הם שיבוד. אבל אם שיבוד דאורייתא, עליו דאורייתא. מה?
שור
תם
שמשלם
גופו, ודאי
שהשגור...
לא, שיבוד דאורייתא במובן שהוא נתפס אצל הקונה. לא. גם שיבוד דגופה הוא דאורייתא לכולנו, בהלוואה. מה שאתה חייב לי זה דאורייתא, ועדיין יש דעה שאם אתה מכר אותה, אז הוא לא חייב מדאורייתא. זה סכנה דרבנן. למה אני אומר את זה? כי... אני רוצה להסביר את זה הלכה מסוימת, דווקא לאדם עצמו, לא לתופס. אמרתי שיש שתי אפשרויות להסביר למה האדם חייב בנזקי ממונו. אפשרות אחת זה... אפשרות אחת זה שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, אבל כמובן, משהו לא ממון שלי, אני לא חייב לשמור אותו, אז צריך שיהיה ממוני כדי שבכלל יהיה חיוב לשמור עליו. אפשרות שנייה זה עצם העובדה שזה ממוני. זה מחייב אותי בתשלום, אבל אם שמעתי כמו שצריך, אז אני פתור. מה נפקמינה? אז הזכרתי פה, אני חושב, אין נפקמינה כמעט, כמובן שבישיבות תוכנים זה את כל בבא קמא, בדרך כלל כשבודקים וחופרים ורואים אף פעם, אין נפקמינה באמת, אפשר לדחות כל נפקמינה, כמעט. נפקמינה אחת, שאפשר לדחות אותה רק לכיוון אחד מתוך השניים, אבל עדיין, גם היא לא שלמה, זה נפקמינה לגבי חובת הראיה, זה תמיד הנפקמינה שאתה מביאים, החזון איש והפני יהושע, יהושע בדף נ"ו והחזון איש גם על הרב קמא. השאלה היא, אם השור שלי הזיק את השור שלך, אתה תובע אותי, ואני אומר ששמרתי כמו שצריך, לכן אני פתור, אם שמרתי כמו שצריך אני פתור. אתה אומר לא, לא שמרת כמו שצריך. חובת הראיה על מי? אז נחלקו בזה הפני יהושע והחזון איש. החזון איש אומר שחובת הראייה היא על המזיק. והפני יהושע אומר שחובת הראייה היא על הנזק. בדרך כלל מסבירים שהמחלוקת היא בשאלה הזאת. למה? כי אם הרשלנות בשמירה היא עילת החיוב, אז כל עוד אתה הנזק לא הוכחת שהייתה רשלנות בשמירה, אין לך בכלל תביעה, מוצאים מחזור עליו הראייה. תוכיח שהייתה רשלנות בשמירה. אוקיי? כולנו מסכימים כמובן שהשור הוא שלי, זה ברור. זה רואה אם הייתה רשלנות בשמירה או לא. אז הפני יהושע סובר שחובת הראייה היא על הנזק. למה? כי הוא המוציא. אתה רוצה שאני אשלם לך כסף. תשלום על הנזק, נכון? חובת הראייה היא עליך. ולמה? בגלל שהרשלנות בשמירה היא עילת התביעה. וכל עוד לא הוכחת שהתרשלתי, אני לא מדבר איתך בשביל. החזון איש טוען שחובת הראייה היא על המזיק. בדרך כלל רגילים להסביר אותו, כזה שמואל מאוד כותבים, שלמה חובת הראייה היא על המזיק? בגלל שעצם העובדה שממוני הזיק וחייבת אותי בתשלום. אך אם שמעתי כמו שצריך, אני אפטר. טוב, אם אני רוצה להיפטר, חובת הראייה לא, יש עליי כבר חובה. יש הממון שלי הזיק. אז גמרנו, עכשיו אני רוצה להיפטר, אז בשביל זה אני צריך להוכיח ששמעתי כמו שצריך, חובת הראייה עליי. אז אני חורה זאת המחלוקת. לחזוני זה לא נכון, כולם מביאים את זה. כמו קטון לפרח, כולם הולכים אחרי רב שמואל, לא יודע מי היה הראשון שהביא את זה, זה לא נכון. כשרואים בחזון יש רואים שזה לא נכון, לא כותב את זה. זה הרב גרימלד פייגי יהיה לי פעם. בחזוניש כתוב שחובת הראייה היא על המזיק בגלל שאם השור יזיק אז לא סביר ששמר אותו כמו שצריך. אחרת איך הוא יזיק? עכשיו זה לא אומר, זה לא יכול להיות. יכול להיות ששמר אותו כמו שצריך ויכול להיות השור יזיק. אבל זה בלתי סביר. וכיוון שזה בלתי סביר, חובת הראייה היא עליך. אז החזוניש לא אומר שעצם העובדה שממוניו מזיק מחייב אותי בתשלום. זאת לא התפיסה, להפך. הוא טוען שהרשנות בשמירה מחייבת אותי בתשלום. אלא מה? יש חזקה שאם הוא יזיק, כנראה התרשלתי. אם אני רוצה להוכיח שלא התרשלתי, אני צריך להוכיח, כי זה בלתי סביר. זה חידוש. החזוניש רוצה לטעון שלמרות שאני זק, הוא המוציא מחברו. ולמרות שכל עוד לא הוכיחו שאני התרשלתי, אז הוא המוציא. וחובת הראייה לה. במקום שבו זה בלתי סביר שלא התרשלתי, המוחזקות עוברת אליו. ועכשיו חובת הראייה לה. זה חידוש. המוחזקות לא נקבעת לפי השאלה מי מחזיק בממון ומי בא להוציא, אלא גם יכולה להיקבע לפי השאלה מי טוען טענה סבירה יותר. בסדר? אבל זה מה שהחזוניש כותב, שתקראו אז תראו, זה מה שהוא כותב. אז לכן, אפילו המפקמין היחידה הזאת, בחזוניש זה לא עובד.
אין לי
אף פעמים,
מי שלא ילמד את הסיכוי
הסביר
של
חדוניש. מה?
זה
עדיין
יהיה
נפקא מינה למי שלא ילמד. כן, אבל זה כבר לא נפקא מינה הכרחית, אתה כבר לא יכול לדעת. אם מישהו אומר כזה דבר, אתה כבר לא יודע אם זה בגלל שהוא באמת כמו החזוניש, או בגלל שהוא חושב שזה הממון המזיק מחייב אותי בתשלום. אז לכן זה לא נפקא מינה במובן האחד. אם אתה רואה שמישהו אומר את זה, כנראה ככה הוא תפס. אוקיי? עכשיו אני ארצה לטעון שגם בפני יהושע זה לא נפקא מינה.
מאוד מצמצם לא, את העניין של המוציא מחברו על הבריאה.
במקום שבו שתי הטענות יכולות להיות באופן פחות או יותר דומה, אין פה משהו בלתי סביר בעליל, אז המוציא מחברו על הבריאה. מוציא מחברו זה לא מוציא את הכסף, אלא מוציא מהמצב הסביר. או לפחות לא תמיד זה מוציא הכסף, אלא מוציא מהמצב הסביר. אתה בא לטעון שהמצב הסביר הוא לא זה מה שהיה, אלא אתה בא להוציא הרבה פעמים בהלכה, זה להוציא מחזקה, לא ממוחזקות בכסף, להוציא מחזקה. אפשר להוציא מקווה מחזקה. אתה צריך ראיה שלהוציא מקווה מחזקה שהוא כשר. אם ראית שהוא לא כשר, בסדר, אבל כל עוד לא ראית הוא בחזקת כשר. גם שם זה נקרא להוציא. אבל זה לא בחזקת ממון, זה מהמצב הידוע, מהמצב הסביר, מהמצב ש... צריך ראייה כדי לטעון שזה לא המצב. וחזוני שואל שגם בדיני ממונות יש לפעמים מושג של מוציא, שהוא מוציא מחזקה של הדבר הסביר, לא להוציא את הממון ממי שתופס אותו. אוקיי? זה בעצם...
זה הפשט, זה המוציא מחזרו
על... לא, זה לפעמים...
זה לא מוציא ממון, כאילו...
זה לפעמים הפשט. זאת אומרת, הוא אומר, לפעמים זה יהיה מי שמחזיק בממון. אבל לפעמים, כשהטענה שלך היא בלתי סבירה, אז אתה תחשב המוציא, למרות שהממון אצלך. יכול להיות זה או זה, כי בעצם הרעיון הוא תמיד, אם הממון הוא אצלך, אז ההנחה היא שהוא שלך, אז ממילא המצב הסביר הוא שזה שלך, ואם מישהו רוצה להוציא, לכן באמת זה הפשט הפשוט והמוציא בחזרה על הבעיה. בעצם היסוד הוא ההוצאה מהחזקה האיסורית או החזקה הסברתית. אוקיי? רק מי שמחזיק בממון זה דוגמה למצב שאתה רוצה להוציא ממצב סביר. ההנחה הסבירה שמי שמחזיק בממון, חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. אז אם הוא מחזיק, זה כנראה שלא. אתה רוצה לטעון שלא, תביא ראיות. אז זה לגבי החזוניש. מה קורה לגבי הפני יהושע? לגבי הפני יהושע זה נראה מוכרח. מי שאומר שהרשלנות בשמירה, מי שאומר שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, רגע, איך זה הולך שמה? מי שאומר שממוני הזיק מחייב אותי בתשלום והרשלנות פותרת, הוא ודאי צריך להגיד שחובת הראייה היא על המזיק. נכון? מי שאומר שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, שם זה פתוח. אוקיי? זאת אומרת, שמה, לכן אני אומר שגם החזוני שאומר שחובת הראייה על המזיק, זה עוד לא אומר, יכול להיות שהוא סובר שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. אבל ההפוך, מי שיגיד שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, אז הוא בהכרח יגיד שחובת הראייה היא על ה... סליחה, מי שיגיד שהממון שלי שיזיק זה מה שמחייב אותי בתשלום, הוא ודאי יגיד שחובת הראייה היא עליי, על המזיק. הוא יגיד כמו החזוניש. החזוניש לא בהכרח יגיד את זה, אבל מי שאומר את זה, ודאי יפסוק כמו החזוניש. בסדר? עכשיו, אני רוצה לבדוק את הצד מיושע ולהראות שגם שם העניינים לא פשוטים. יש גמרא, הגמרא מדברת על משסה. אני לוקח כלב של חבר שלי, משסה אותו ברכוש של מישהו שלישי. בסדר? אז השאלה אם אני חייב או פטור. יש שם מחלוקת בגמרא. לאחת הדעות אני פטור. למה אני פטור? כי אני רק גרמה. אני רק שיסיתי אותו, הכלב לא שלי. זה לא ממון שלי, אבל צריך שיהיה ממוני כדי שאני אתחייב. והוא כמובן לא חייב, ושהוא שמר כמו שצריך. אני שיסיתי את הכלב, אז לכן, גם הוא לא חייב וגם אני לא חייב. יש דעה כזאת בגמרא. אוקיי? עכשיו שואלים כמה אחרונים, ושאלת השחר, וחזון איש מדבר על זה, רפני יהושע מדבר על זה, כולם מדברים על זה, מה קורה אם שיסיתי כלב שלי עצמי? כל היהודים היקרים האלה מעלים צד שגם אם שיסיתי כלב שלי עצמי אני פטור. עכשיו זה לא יאומן כי יסופר. פשוט לא יאומן כי יסופר. למה? כי הרי אם אני לא משסה את הכלב, אלא רק סתם לא שומע אותו כמו שצריך, הכלב יוצא ומזיק, אני חייב לשלם. זה ממוני המזיק. אבל לא שלא שמרתי כמו שצריך, שיסיתי אותו. שיסיתי משהו, זה הרבה יותר גרוע. עכשיו אני פתור. זה, אי אפשר להבין דבר כזה. איך אפשר להבין את זה? עכשיו, כמה אחרונים אומרים את זה? לא ראיתי אגב מישהו שמסביר את זה. הם אומרים את זה כי, לא יודע, זה איזשהו חשבון פורמלי, אבל זה מוזר ביותר הדבר הזה. זה קל וחומר שאין עליו תשובה. אם אתה מתרשל בשמירה אתה חייב, אז אם אתה משוסה באופן אקטיבי אתה פטור. עכשיו הפני יהושע גם אומר את זה, גם החזון איש אומר את זה, פה הם מסכימים שניהם. לפחות מעלים צד כזה. אני טוען שההסבר הוא כזה.
פשוט למה
שאני אתחיל,
שמרתי.
לא
שמרתי, שיסיתי אותו.
למה?
זה שמירה? מה זה שמירה? לשסות זה נקרא לשמור. אם פתחתי בפניו דלת אז זה נקרא לא שמרתי. עכשיו שיסיתי אותו דרך הדלת, אז זה נקרא ששמרתי.
זה לא
משמירה,
הבעיה היא לא במה שלא שמרת.
הפוך, פגעתי בשמירה באופן אקטיבי, אני שיסיתי אותו, זה נקרא ששמרתי. אני לא שמרתי עליו, רק שיסיתי. אם שיסיתי אז לא שמרתי. להשאיר דלת פתוחה זה נקרא לא לשמור. אז לגרום לנזק באופן אקטיבי זה נקרא לשמור. זה לא יכול להיות דבר כזה. תראו, תשמעו מה שאני אומר, זה לדעתי זה ההסבר היחידי האפשרי פה. לדעתי זה הסבר יפה יפה. הטענה, למה באמת אני חייב לשלם כשממוני הזיק? אני טוען שהחיוב הוא על הממון שלי, כמו שהרמב"ן אמר. הממון שלי חייב לשלם. אני מביא, אפילו שור המדבר חייב מיתה. אלא, אם אני הבעלים שלו, אז אני הכיס העמוק, זאת אומרת, באים אליי כדי שאני אשלם את החוב של השור. בסדר? לכן, שור המדבר שהזיק, אז הוא חייב, או שהרב, אז הוא חייב. כי החיוב הוא על השור עצמו, לא עליי בגלל שיש זיקה ביני לבינו. זוכרים את שני הניסוחים שאמרתי קודם? זה לא חיוב עליי כי יש זיקה ביני לבינו. החיוב הוא עליו, הוא חייב לשלם. כל עוד הוא שייך לי, אז באים אליי וגובים ממני את הכסף. מה ההבדל אם יקחו לי את השור או יקחו לי כסף, זה לא משנה. אז יקחו ממני את הכסף, אני רוצה, אני יכול לשלם באמצעות השור, שיהיה כסף ככסף, כמובן. יכול גם לשלם איתו. מה קורה אם השור הוא הפקר? אז החיוב הוא על השור. אבל אז אם מישהו תפס אותו, יש פסוק שאומר שלו, לולא הפסוק, השור היה צריך לשלם. עוד פעם, זה ראיה לזה שהשור בעצמו חייב. אחרי שהוא תפס, אני אומר, זה שהשור חייב, אז אני לא פוגע בך. אז למה בי כן בתור הבעלים? בגלל זה צריך את הרשנות שלי בשמירה. אם התרשלתי בשמירה, אז אני לא יכול להגיד, תשמעו, זה שהשור חייב, למה אתם פוגעים בי? התרשלתי בשמירה. לכן צריך את שני הדברים לפי השיטה הזאת. השור עצמו חייב לשלם בגלל שהוא חייב לשלם. צריך שהוא יהיה ממוני, כי רק אז אני מתרשל, רק אז אני חייב לשמור. אם לא התרשלתי בשמירה, אני פטור. למה אני פטור? כי אני כמו אדם אחר. השור עצמו נשאר חייב. אבל לא יקחו אותו כי אין הצדקה לפגוע בי. מה אתם רוצים ממני? הרי זה שור שלי. מה אני אשם בזה שהוא נגח? הרי אני שמעתי כמו שצריך. אז אני בעצם כמו אדם אחר, לכן לא לוקחים ממני את השור, כמו שמאדם אחר לא לוקחים את השור, כי הוא גם לא פשע. לכן לא לוקחים ממנו. מתי לוקחים ממני את הכסף או את השור? מתי שאני התרשלתי. כי אז יש הצדקה להעביר עליי את הכסף. הרשלנות היא לא מחייב בתשלום. מה שמחייב בתשלום זה השור חייב בתשלום. הרשלנות היא רק סיבה למה לא חפים עליי ומשיתים עליי את החוב של השור. לכן צריך שהוא יהיה שלי, שהוא יזיק, וגם תהיה רשלנות. בלי רשלנות אני לא חייב. עכשיו תראו את ההשלכה. אם אני משסה כלב שלי, הכלב חייב? ברגע שהכלב לא חייב, אז זה שאני לא שמרתי זה לא מספיק, הרי לא מחייבים אותי זה שלא שמרתי, ולא שאם שיסיתי אז לא שמרתי, זה ברור. אבל החיוב עליי הוא לא בגלל שלא שמרתי, החיוב הוא חיוב של השור, משיתים אותו עליי כל עוד התרשלתי. עכשיו פה התרשלתי, אם היה חיוב על השור היו מעבירים את זה אליי, אבל אין, אין חיוב על השור כי הוא שוסה, אז לכן אני פתור.
זה לא טוב נזק, זה לא נזק שור, זה נזק של אש. מה זה? זה נזק, אם אתה שולח, זה כמו שילח את בעירו, אתה משסר.
שילח את בעירו זה שם.
אוקיי.
זה לא
אש. זה מה שאמרת בתחילת השיעור, שלוגית אתה צודק, אבל
משהו פה מפריע. אני אומר, אני לא יודע אם הייתי פוסק את זה להלכה, אבל כשיש דעה כזאת, אין הסבר אחר לדעה הזאת. זה ההסבר בדעה הזאת. תקבלו אותה או לא תקבלו אותה, זה עניין אחר. אבל זה ההסבר בדעה הזאת. זה ברור, אין הסבר אחר. אוקיי? עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהדעה הזאת בהכרח, זה נפקא מינה מוכרחת, בהכרח מבוססת על התפיסה שהחיוב הוא לא על הרשלנות בשמירה. כי אם החיוב היה על הרשלנות בשמירה, שיסוי זה אבא של הרשלנויות. זה ודאי, זה נפקא מינה הכי חדה שיש. לחיוב בגלל שהממון עצמו יזיק. אז למה צריך, תמיד עולה השאלה, אז אם החיוב בגלל שהממון יזיק, מה זה משנה אם התרשלתי או לא התרשלתי? זה גם נותן הסבר לזה. כי אם החיוב בגלל שהממון יזיק, אז מה אם לא התרשלתי? אם לא התרשלתי, עדיין ממון יזיק. מה זה המשחק הזה עם שני הפרמטרים? הנקודה היא שאם ממון יזיק זה חיוב עליו. השאלה היא למה להעביר את זה אליי? הרי האדם אחר שיזכה בו באמת פתור, זה מה שכתוב בגמרא שהוא פתור. אז למה אני לא פתור? אז באמת אם לא התרשלתי, אז אני כמו אדם אחר, אני פטור, ולא יעבירו את זה אליי, למרות שהשור חייב. בסדר? לכן, למשל, אם אני אפתיר אותו אחרי זה, אז אפשר יהיה לקחת את השור. כי אני שמרתי כמו שצריך, זה נפקא מינה. שור שהזיק, ושמרתי עליו כמו שצריך, ועכשיו הפקרתי אותו, אפשר לקחת ממנו. למרות שאני, כשהוא היה תחתה, הייתי פטור. כי השור עצמו חייב, רק אליי לא יעבירו את זה. כשאני לא התרשלתי, אבל אם התרשלתי, אז יש הצדקה להעביר אליי את החיוב של השור. אוקיי? אז הרשלנות היא לא המחייב בתשלום. המחייב בתשלום זה שממוני הזיק. הרשלנות זה מה שמצביק את ההעברה של התשלום אליי. עכשיו, אני לא יודע אם זה רק בקרן או בכל דבר, קרן שמשתנת מגופה, אז יכול להיות חיוב על השור עצמו, או לא, יש פה מקום להתלבט. אבל לפחות בקרן אני חושב שזה הנקודה. עכשיו תראו דבר יפה. אז זה ההבנה? במשסה?
קרן? מה אתה רוצה להגיד? שמשסה
קרן? קרן הרי חייב חצי נזק מגופו. השאלה איך הכלב יזיק. הכלב הוא פשוט יזיק, זה לא כשן ורגל, הוא יזיק בכוונה להזיק. אז זה קרן, זה נזקי קרן.
כל הסוגיה שם... אתה לא מדמי את זה לחץ שהאדם ירה.
לא, זה מה שאלת קודם, אמרתי, זה לא חץ. זה לא חץ, זה אדם המזיק. זה ממון המזיק. כי הכלב הלך ויזיק, זה לא חץ ש... עכשיו, בחץ הכוח שלי נמצא בתוך החץ. מה שמזיק בסוף זה האנרגיה שאני הכנסתי לתוך החץ. בכלב אני גרמתי לו, בסופו של דבר הוא יזיק עם כוחו שלו והכל שלו, רק אני גרמתי לו. משיסיתי אותו. זה השפעה פסיכולוגית. אין את הכוח שלי בהזק עצמו. אז הגמרא אומרת, לא, זה ממון המזיק, זה לא אדם המזיק. עכשיו, אפילו במעמיד, בדחנון ו' עמוד ב', מעמיד בהמת חזור על קמת חזרוש, מחלוקת תוספות ורשב"א אם זה אדם המזיק או ממון המזיק. רשב"א טוען שזה אדם המזיק, ותוספות טוען שזה ממון המזיק. זאת אומרת, תוספות לא מקבל את זה שדבר כזה זה נזק של אדם. אני לקחתי את הבהמה, שמתי אותה על הקמה ואמרתי לה, תאכלי. ועדיין, זה ממון המזיק, זה לא אני הזקתי. הכי טוב שלי. אוקיי? אבל בואו נמשיך את החשבון רגע. הרי אמרתי שאת הדין הזה אומרים החזוני שפני יהושע את השחר, הרבה אחרונים. גם החזוני גם פני יהושע. אבל הדין הזה מבוסס על התפיסה שהחיוב הוא בגלל שהממון הזיק, לא הרשלנות בשמירה. נכון? קודם המסקנה שלי הייתה שהם החזוני והם הפני יהושע תופסים שהרשלנות בשמירה זה המעמד המחייב. זה העילה המחייבת. נו, אז עכשיו מה עושים?
אז
בדרך כלל לשיטה טוב, זה נמשך פלפול בישיבות, לא עושים לשיטה טוב, אבל האמת שצריך לעשות לשיטה טוב, זה, אתה רוצה לבדוק מה השיטה. אז אני טוען שזה נגע של החשיבה הישיבתית, שהיא תמיד, כשהיא מעלה צד בחקירה, כשהיא מעלה חקירה, זה אומרת או זה או זה, באופן דיכוטומי. למה לא שניהם? אני טוען שהחזון איש, וגם הפנים הישועה, ובעצם אולי כולם, אומרים שהמחייב בשמירה זה גם, המחייב בתשלום זה גם זה וגם זה. צריך את שניהם, אין פה עיקרי ותנאי. שניהם דרושים כדי לחייב. גם שזה יהיה ממוני וגם שיהיה תרשל בשמירה. למה צריך להניח שזה או הרשנות בשמירה, רק יש תנאי שזה יהיה ממוני, או שזה ממוני וצריך תנאי שאני יהיה תרשל בשמירה. לא, אני אומר שניהם עיקריים. המחייב זה הסכום של שניהם, גם רשנות בשמירה וגם שממוני יזיק. אגב, וגם רואים את זה בהסבר שאמרתי קודם, למה באמת שניהם עיקריים? כי אתה צריך שהממוני יזיק וצריך רשנות בשמירה כדי להביא לדרך, ושניהם עיקריים, זה לא תנאי. עכשיו תראו, אם אני מבין את זה ככה, אז מסביר שני הצדדים. כי כל אחד מהם שחסר, אני לא חייב לשלם. ספיק אחד שיהיה חסר, אני לא חייב לשלם. כל אחד משניהם. אבל אם צריך את שניהם כדי לחייב, אז כל אחד משניהם שיהיה חסר, אני פתור. אוקיי? עכשיו, כשאני מדבר על חובת, אני מדבר על הפניות שלו. כשאני מדבר על, על חובת הראייה, ברור שאם אתה, אם אין את שני הדברים, חובת הראייה לא נזק. לעניין חובת הראייה, אם אתה דורש את שניהם, זה כמו לדרוש רשנות בשמירה. נכון? כי כל עוד לא הוכחת שהתרשלתי בשמירה, אין לך עילת תביעה, כי בשביל שתהיה לך עילת תביעה צריך את שניהם. זה שזה ממוני, זה מוזכר. אבל רשנות בשמירה, כל עוד לא הוכחת, חובת הראייה אליך, אתה תובע ממני, ולא הוכחת שיש לך עילת תביעה. אז גם אם זה שניהם, זה מסביר את עצמי יהושע. וגם את החזוני, כי גם החזוני שאומר שאין לך עילת תביעה, בגלל שזה לא סביר. בסדר, זה מסביר את שניהם. מה קורה בכלב? בכלב זה עובד הפוך. בכלב, הרי אם אתה דורש את שניהם, אז בעצם זה בדיוק מה שהסברתי קודם. בעצם החיוב מוטל על הכלב. אבל כל עוד אתה לא התרשלת בשמירה, לא מעבירים את זה אליך. אז לכן זה מסתדר, גם עם הדין הזה. זאת אומרת, גם הדין שחובת הראייה היא על הניזק, וגם הדין שמשסה את הכלב של עצמו פטור, שניהם מתיישרים לפי הצד של רשלנות. לפי הצד של זה גם רשלנות וגם המון המזיק.
כי פה הממון לא
עזק. אוקיי? ולכן בעצם מה שקורה פה זה סתם לקח מתודולוגי, זה כבר לא קשור אליהם, שצריך להיזהר מחקירות, מדיכוטומיה של חקירות, שזה או זה או זה, לפעמים זה שניהם. למה להניח שזה או זה או זה?
לא, אני מתרשל את זה בשמירה, אבל זה ממך שהזיק, כבר במי שעשה. אז אתה חייב, זה ממך שהזיק,
כן, אבל עכשיו הסברתי לה, איזה תפקיד משחק את כל אחת מהדרישות. זה שממוני הזיק, זה מטיל חיוב עליו. זה שאני התרשלתי, זה מעביר את החיוב אליו. אני מסביר גם מה עושה כל דרישה, זה לא סתם שתי דרישות יוצרות חיוב, אלא כל אחת מהן עושה צעד אחד עד שמגיעים בחיוב אליי. ואז אם אני משסה את הכלב, על הכלב עצמו לא נוצר חיוב, ממילא אין מה שיעבור אליי. כמו שהסברתי קודם. אני רק מסביר למה צריך את שתי הדרישות האלה. אבל עדיין צריך את שתיהן. ואז כשצריך את שתיהן, אז בקיצור נפלו לנו כל הקמינות, אין כלום. זאת אומרת, חובת הראייה זה פשוט, זה שני הדברים, אין פה חקירה שזה או זה או זה. חובת הראייה אפשר להסביר גם זה שני הדברים, גם את המשסה אפשר להסביר גם זה שני הדברים. וממילא כל החקירה הזאת נפלה בבירה. אוקיי, אבל לענייננו, מה שחשוב, זה מה שאני רוצה להגיד, זה שבאמת יש פה איזושהי טענה שלא רק שמחייבים אותי על מה שהכלב עשה, יש איזשהו חיוב על הכלב עצמו. יש פה איזושהי תפיסה שהרכוש שלי, יש פה איזשהו מעמד משפטי גם מצד עצמו. עוד לפני השאלה, מה זה ביחס אליי, רק מה? רק לא לוקחים אותו כי זה יפגע בי. הוא רכוש שלי, אם תיקח את הכלב, הכלב באמת חייב. אם תיקח אותו זה יפגע בי, אתה צריך הצדקה לפקוע בי, לכן צריך את הרשנות שלי בשמירה. בסדר? אז עוד מבט על העניין הזה, למה אני חייב לשלם על מה שממונים הזה.